שספר שצריך לקרוא אותו את כל הבת אחת. יש לנו מחכים את זה בשבוע, לפי שבועיים, שלושה. אז אנחנו מעבדים את הרצף, אז כאילו, אנחנו לא מעבדים את הכל כיחידה, אז אנחנו מעבדים את העמים.
טוב, אז בואו נתחיל.
עבדנו על פרי
עשר. כן.
מה קרה, מה אנחנו? ששם
מפרי עשר באותו
תקופה.
כן.
זה שחלק
מהספרים לא מוזכרים, וזה תקופות. טוב, אז בואו נזכר, תודה רבה. אנחנו עדיין בתקופה משמעותית וחשובה. נהיה לו משהו? אחד את זה. תודה רבה.
תקופה שאנחנו מדברים עליה כבר לפחות איזה, לא יודע מה, כמה שיעורים שהיא משמעותית מאוד, כי היא בעצם התקופה האחרונה. כן, אני רוצה להזכיר, בואו נעשה סקירה כללית, נזכור עכשיו כל מה שעשינו בחודשיים האחרונים. זוכרים בערך? אנחנו בסוף תקופת אליהו, שאליהו שניסה להילחם בבעל בתקופת אחאב, לא הצליח, והוא נכנע והוא מתוותר. אליהו זה בית אחאב, ואז הוא מקבל שלושה מינויים, נכון? לך תמנה את אלישע לנביא במקומך, את יהוא למלך על ישראל, ואת חזאל למלך הארם. והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ונמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישרתי בישראל 7,000 כל הפה אשר לא נשאר לבעל. זוכרים את זה? זה הכותרת של כל האירוע, של כל התקופה הזאת. אז אלישע לא נולד כזה שהוא החליף את אליהו, החלפה של מדיניות, תפיסה אחרת של ההתייחסות לעם, בסדר, דיברנו על זה בהרחבה. יהוא, ראינו שיהוא עושה כמה דברים משמעותיים ביותר. כן, יהוא מחליף את הבעל מישראל. יהוא גם מחסל את בית אחאב, יהוא מחסל את בית אחאב, מחליף את הבעל מישראל. שלכאורה, המחאה הזאת, כאילו הוא עושה את תחום של מה שרצינו. אין יותר בית אחאב, שזה כולל גם את איזבל, את כל משפחת בית אחאב, וגם מלך יהודה, שהוא גם קשור משפחתית אל בית אחאב, והוא מחליט את הבעל מישראל עם התיאור שם שהוא אסף את כל כהני הבעל, ואין יותר בעל בישראל, פתרנו את הבעיה. והקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את יהוא, ואומר לו שבני רביעים ישובו לך על כיסא ישראל, כלומר יהוא, אחרי זה יואחז, אחרי זה יואש, אחרי זה ירובעם, לא צריך לספר שני שמות, זה לא למשחק. בסדר? ארבעה מלכים. היה גם שכריה, אבל הוא לא מלך חודש. בסדר? ארבעה מלכים מלכים על ישראל, ולכאורה שאלנו, נהדר, אם הכל טוב, אז למה הכל רע? איפה הנבואה של יהוא, שישרתי בישראל 7,000? אמרו, זו פורענות גדולה מאוד, ואז גם נברך על חזאל. נכון? ברור שיש פה תוכנית שמתחילה אצל יהוא. יהוא ניקה את השולחן, שלא יהיה יותר בית אחאב ולא יותר בעל. עכשיו שחר התחיל לעבוד. בעבודה זה חזאל ייתן את העבודה. כן, חזאל, הבן שלו, בן הדד, הם ירעצו את ישראל. איך כל ימי יהוא, ויוחז, ויואש, ירובעם, הארם לוחצים מועד ישראל, משרים להם 50 פרשים, וישימים כאפר לדוש, ואיך מכנחים את הפסוקים המרגשים, זוכרים? שבש ברוך הוא לא רצה להשמיע את ישראל, ולא רצה להשליחה מעל פניו, ויחו אותם למען בריתו את אברהם, יצחק ואת יעקב, ורק אפס עצוב, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. כאילו, פעם שאתה עזינו, זוכרים את זה, אני מזכיר לך ב... כאילו גם ממש לשוב על המדרגה שכבותו לא היה בעם ישראל מעולם, כן, הולכים ולוחצים את ישראל הרם, עד המהפכה הגדולה מירובעם. הוא יושב בדול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כתבה על השם אשר דיבר ביד נביאו, יונה בן אמיתי החף, יונה בן אמיתי אשר בגת החסד. ירובעם מרחיב את העולם הזה, נכון? זאת אחת, הרם מסתלקת ונעלמת, טרח ופריחה והכל משגשג, והכל פה, והכל מגיע לכם פתאום סוף סוף, אחרי תקופה כל כך קשה של רווחה ושקט ושלווה ושאר שבט ישתחת כבר מתחת לנעתו. ופה מתחיל המבחן האמיתי. לחצנו את ישראל לגמרי כדי להביא אותו לשפע הזה עכשיו ולראות עכשיו אם אתם תפסיד את עצמכם בזמן. ונשלחים נביאים, בעיקר עמוס, שאומר זה שעת מבחן עכשיו. אתם כל ששרוכים על מיטות שן, וכל אלה שמנצלים את השפע הכלכלי כדי לרעוץ את הדלים, זה שעת המבחן שלכם. האם תבינו שזה היה פה ניסיון, שהיה פה עכשיו מהלך שלם, שהוא השאיר בישראל 7,000 כדי לתת לכם את ההזדמנות הזאת. הזדמנות אחרונה. האם תבינו את זה? בהקשר הגיאופוליטי הרחב, אמרנו, העם נעלמת ואין ואקום. והאימפריות. העם שלחצה את ישראל ואתה אימפריה גדולה מאוד, נעלמת העם בפעם אחת, יש פה שתי ממלכות שמתחרות על הכיסא. או ישראל, אם ישראל יחזור בתשובה, או אשור. תראו את זה, נכון? כשעמוס נשלח לישראל, באותו זמן נשלח יונה, אותו יונה, יונה מיטאי לנינווה, לאשור. מי יחזור בתשובה קודם? שזה כל הרגע של ספר יונה, ודיברנו על זה גם כן. ודיברנו במקביל על כל הצרות שבו בישראל, בדרך נביא מחלישת כעשר, וזה יש את המחנה גדולה, ואם זה יצליח, אם זה יצליח. ויראה שכל זה הלך עד הראש, שתחיל מהוא, אבל בעצם הגיע למפשט המפחד של ירובעם. חזר מקשרים את כל זה, סגרנו אותו את המעגל הזה, שאומרים שאותו נביא, שאותו נער, שהשתלח למליך את יהוא, היה? יונה. נביא למיטאי. כן, לא יודע, אתה אוכל, הוא צריך מאוד מאוד זקנת ככה, היום, אבל, מה? אז הוא היה נער, חזר, מזהים, כל מי שלא כתוב למי הוא, מזהים מי הוא, אבל חזר רוצים לסגור אותו את המאגר הזה, כן? מי שהמליך את יהוא, ראה את ירובעם. נכון. כן, המליך את יהוא כדי להגיע לירובעם, שפעם את פה היה המשחק. אל תחשוב שיהוא סיים את המהלך ברגע שניקה את הבעל, שהוא חיל את הבעל מישראל, רק התחיל הכל, כי צריך לחזור בתשובה. והנה ההזדמנות, בימי ירובעם בנימש, אז ההזדמנות הגדולה, אם הם יתפסו את עצמו או לא, אם יתפסו ויחזרו בתשובה, וסוף סוף נוכל לתקן את הכל. אתם זוכרים עכשיו, אני עושה ככה, פיצה רגע אחד ככה ממש מלמעלה, אבל כל הזמן יותר של הידרדרות. כן, נמצא את מה שעשינו ממש בשורה הראשון, לא זוכר, אני מסתם. הייתה עלייה גדולה עד שלמה המלך, כן, אנחנו נשאר את ההידרדרות, כן, שלמה זה הידרדרות אחת. האם בית ירובעם יעשה את זה? הצליח? לא, נפלנו. האם עשה יעשה את זה? בבית פרשה? נפלנו. האם אחאב יעשה את זה? נפלנו. הנה ההזדמנות עכשיו של ירובעם. בסדר? זה ההזדמנות האחרונה. אם עכשיו תוסיף עצמנו? בסדר. אם לא, כבר זה, אתה לא מהציר חוצה את... מוישה ואפס.
כל זה נפילות רוחניות?
כן. אכזבות, אכזבות. ניסו היום ולא הצלחנו. כל פעם סיבה אחת.
היו גם נפילות לפני
שלמה המלך,
אבל זה משהו.
לא, נפילות כאילו, בחרת המהלך האלוהי של להחזיר את עם ישראל למצב האידיאלי שלו. נפילות כל פעם משקם, בצורות שונות. נפילות גם ההלכה, רק הרס יותר. נכון? אז היה מסגור את הסיפור, הרס יותר.
שלמה המצב האידיאלי?
כן, אבל דבר הזה שזה לקחת בדיוק. אם יש לומר, זה תקופה מאוד מאוד קצרה. צריך לחזר, זה היה 2 דקות. זוכרים? וואי, מסוגל פה עכשיו שקטיבו את כל השיעורים מההתחלה. שיעור כזה בסוף, נכון? כי זה לא באמת היה מציאות אידיאלית, זה הייתה השליה כזאת. אתם רואים? נשאר צריך לשאוף, האם מצליח? אנחנו הולכים להידרדרים, כן? בשעה שנפל שלמה את בת פרעה, ירד למלאך גבריאל ונעץ קנה בים, ואלה סרטון ונעץ צמח כך גדול של רומי. כאילו הכל יחרב עוד בית שני, כבר רואים. טוב, אני ירד, רק מה אני מזכיר. בסדר, עד כאן? אתם איתי עדיין?
כן.
מצוין, אז אמרנו, זו תקופה מאוד משמעותית, כי זה זאת האחרונה, אין, אחרי זה לא ילך, אני אגלה לכם, זה לא ילך. ולא שמעו לעמוס, קראנו, המציע אומר לו, תלך, תלך ליהודה, תדבר שם, מה אתה מעיק עלינו פה? אתה מדבר על חורבן, אתה מעיק עלינו, הוא הולך לירובעם, המציע הולך לירובעם, אומר, אפשר לשמוע מה שעמוס הזה אומר, הוא מדבר על פורענות, סוף סוף לשקט ולשלווה, הוא חלה לעשות את האווירה. זה היה נודניק הזה שכל הזמן מגיע, והכל בסדר. אז מגרשים את עמוס, מגרשים אותו, לא שומעים לו, והכל קורס. את האכזבה הגדולה נקרא בספר יושע, עוד לא דיברנו על זה, אבל כבר אני אגיד לכם את הסוף, כן, ירובעם, מפה כבר בקדומותיו. אפשר כבר לשמוע את גלות 10 השבטים, גלות ישראל. נגמר הסיפור. אולי נצליח בניסיון שאחרי הניסיון האחרון, דרך המלכת יהודה, שאתה עזבנו עד עכשיו. כן, כל העבודה הייתה דרך מלכת ישראל. דיברנו על הפיצול בין יהודה לישראל ומלכות לעם. זוכרים? מלכות יהודה מבטאת את השלטון, והשלטון עזב את העם. צריך עוד עם העם. מלכת ישראל מבטאת את העם. זוכרים בערך? אולי זה היה כבר שנים. מלכת ישראל קרסה, זהו, ציון גלות. באמת אני קורא לזה הניסיון האחרון, שאחרי הניסיון האחרון יהיה ממלכת יהודה, אבל אני מגדיל את המאוחר, זה לא עכשיו. לכן האירוע, אני מגיש את זה שבר להגיד שימי ירובעם, חצי ספר מלכים מתעסק באירוע מיואש הזה. כי זה עכשיו התקופה הקריטית ביותר, אם זה עכשיו לא איך, אז אנחנו מתפרקים. וכל הלווים וכל התוכניות מסודד מאוד, שאומר להציל את הכל ברגע האחרון, אם זה יצליח, אם זה יצליח. בסדר? עד כאן סיכוש ששמענו עד עכשיו. עכשיו אני רוצה להשלים, נקודה שלא דיברנו עליה בכלל, וזה מה קורה בזמן הזה בממלכת יהודה. עליה בכלל לא דיברנו, נכון? מסתבר שגם פה, הניסיון הזה עכשיו שנעשה עם ירובעם, הוא לא רק יצא ממלכת ישראל, הוא מקביל מאוד למה שקורה בממלכת יהודה עוזיה. עוזיה וירובעם הולכים ביחד, אותם שנים, וצופות, כנראה ביחסים טובים אחד עם השני, ודיברנו על זה שעל הרחבה של הגבולות, אצל ממלכת ישראל זה הרחיב את הגבול צפונה, עד למוחמת, ממש עד לגבולות של שלמה המלך. גם עוזיה בתקופה מקבילה מתרחב דרומה, מחזיר את השליטה עד אילת. זאת אומרת, האימפריה המשותפת של שני המלכים, קואליציה של שני מלכים, מרחיבה את המלכה בצורה אידיאלית. זה מבחן וניסיון לשני המלכים האלה, גם לירובעם וגם לעוזיה. אז זה חלק מהתקופה פה. אנחנו דיברנו בעיקר על ממלכת יהודה, על ממלכת ישראל. הנביאים דיברו בעיקר על ממלכת ישראל, אבל גם ממלכת יהודה עוברת תהליך דומה. בסדר? אז שאני רוצה להשלים את הפאזל, מה קורה כאן בימי עוזיה. בסדר? ממהפכת יהוא ועד עוזיה. בסדר? זה אחד שנדבר עליו עכשיו. בסדר? ברור מה צריך לשים עכשיו? מצוין. אז בואו נקרא כמה פסוקים סתם בשביל התיאור הטכנית, אתם מכירים את הדברים האלה. אני עכשיו אקח קצת פגיעות.
זה לא היה המציאה?
כן, עוד לפני המציאה. יהוא, אמרנו, מחריד את בית אחאב, פוגע בעיקר בממלכת ישראל, אבל חלק מזה זה גם ממלכת יהודה, כי ראינו שכן, יש בקשרי משפחה, יהורה ויהושפט מחותנים, אז יחד עם מלך ישראל גם מחסל את מלך יהודה, ואז מה שקורה, יהוא נהיה מלך ישראל. במקום בית אחאב, נהדר. מה קורה במלכת יהודה? וקום. אין מלכים. אז אתם מכירים את הסיפור, נקרא את זה מהר. מי שמנצל את ההזדמנות הזאת עכשיו, זאת עתליה. בוא נקרא מלכים ב' פרק י' א'. בסדר, רק נזכר, אני כאילו בונה שלי, אבל זוכר. את הבקיאות, שלא יוכל את זה. אתם יודעים את זה או לא?
למדנו.
מה?
למדנו.
כן?
בקיאות זו, אני אשלמד.
אז בוא נקרא חצי מהר. בסדר, יהוא מחריט את בית יהודה, את מלך יהודה, ועכשיו מי יהיה מלך במקומו? מי יהיה מלך ביהודה במקום יהודה? שלנו כלל חשוב, מלך יהודה, שלא עובד במלך ישראל, מלכי יהודה זה מלכי בית דוד. בן אחר בן, ישו שש שמרו עליה מדוד ועד צדקיהו, כמעט עד הסוף, בצורה קבועה, רק ממשפחת בית דוד. מלכי ישראל, מי שרוצח את המלך הוא
מהמלך.
אז בואו נקרא, פרק י"א. ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה. יהוא הורג את אחזיה, שלח עם יהורם להילחם בארם. לא תזכור את כל השמות האלה, לא משנה. אז מי שמנצל זאת אמא שלו. ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. הולכת עתליה והורגת את כל משפחת המלוכה, כלומר, המשפחה שלה. כל המשפחה שלה. את האחים, את האחיות, את הבנים, את הבנות שלה. מורגת את כולם. שיגרון גדלות, כן? לא יאמן. רוצה להיות מלכה. עכשיו, היא לא תהיה מלכה, כל עוד יש מישהו אחר מבית יהודה. א', כי היא בת, וב', כי הבבא תור זה הבן של החזייה. נכון?
כאילו, עד עכשיו משתמת להשתפשר
לתת? לא שתפשר לתת.
היא לא תשרוד
עוד. להפך, היא רוצה מאוד להיות מלכה. אבל שיהיות מלכה, צריך להיות האדם היחיד במשפחת בית דוד שראו למנוחה.
איך
זה יצא למלכה עכשיו? שיהוא עשה את הפעולה הראשונה, שהוא הורג את החזייה. נכון, אז הוא מאפשר את השכבה, עכשיו נשאר ארמון בלי מלך. זה ההזדמנות. היא רוצה להיות מלכה.
יכולה להרוג את יהוא
בעצמה. את הבן שלה בעצמה? יכול להיות, כנראה שזה לא כל אפשרי. אני לא יודע, הנביא לא מסביר לנו למה. כנראה שצריך שיבוא יהוא לעשה כזאת. כזאת אנרכיה במלאכה, שזו הזדמנות למהפכה כזאת. לא נראה, אתה יודע מה, סתם אני משאר עכשיו, אם הייתה עודת את החזה היום כמותנו. כשיהוא רג אותו, וזה חלק עם ליקוי כללי של כל בית אחאב, כאילו, נוצר ממש ריק, כאילו, שתי המלאכות עכשיו על סף קריסה. אין מלך, אין שלטון, כל בתי מלוכה מפורק, הכל מבלגן. כשיש בלגן זה הזדמנות לכל מיני אנשים להרים את הראש. אני מניח שזה הרקע ההיסטורי, אין פה את המילה פרטי. נתניה, מה עושה? הורגת את כולם. זו תופעה שאנחנו קשה לנו להבין את זה, כאילו, גם את הבנים שלה, גם את הבנות שלה, את האחים שלה, את כל המשפחה שלה. משפחה. הורגת את כולם. איך אדם עושה, מסוגל לעשות דבר כזה? כשאדם רוצה להיות מלך, מסוגל לעשות את זה. והיו כמה כאלה אנשים במלך ההיסטוריה. למזלנו, היא מאבדת את כל זה גם המלכה, ונשארת היחידה מבית דוד. זוכרים, עתליה היא בת של, זוכרים, בת של אחיו. אחיו איזבל, שנישאה ליהושפט. זאת אומרת, היא בכלל מגיעה ממשפחת ישראל, ממלכת ישראל. התחתנה, נישואים דיפלומטיים ממלך יהודה, כדי לחזק את הקשרים בין שתי המלכות. נכון? ומעכשיו כל שושה בית יהודה יוצאים ממנה, בעצם. טוב, אז היא מאבדת את כל זרע הממלכה, למזלנו, ותיקח יהושבע, בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מליקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני נתניהו ולא אומת. היא צריכה למצוא ילד קטן, אפילו תינוק, ככה
זה נראה. זה לא דוד.
הבן של אחזיה, יואש, תינוק קטן, הצליחה להציל אותו, החביא אותו, שנתניהו תמצא אותו, והיא איתה בית השם, מתחבא 6 שנים. ועתליה מולכת על הארץ. 6 שנים הצליחו להסתיר את הבן הקטן הזה, ועתליה נהיה את מלכה.
6 שנים זו תקופה ארוכה.
כן, כי מה אפשר לעשות עכשיו? כל התינוק הזה תינוק, אפשר עכשיו להמליך אותו לישראל, צריך לחכות להזדמנות. ועתליה מולכת ליהודה, אין לנו עוד פרטים על עתליה, זה גם לא משנה כל כך. בשנה השביעית, בואו נתחיל לסיפור המעניין, נקרא את זה מהר. בשנה השביעית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות, לקריב ולרצים, ויביא אותם אליו בית השם, ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית השם, והיה אותם את בן המלך. יהוידע, יהוידע זה הכהן הגדול, שהוא במקרה גם בעלה של יהושבע, או אלישבע, ככה בדברי הימים, הוא בעצם האפוטרופוס של יואש. הוא מגדל אותו. הוא מביא אותו בית השם, בית המקדש, מסתיר אותו מכולם. בשנה השביעית, בלישוב שבוע מספיק גדול, לא יודע כמה הוא היה אז, הגיע הזמן להוציא אותו לאור, לגדול אותו לכולם. אז הוא לוקח את הנשים, משביע אותם, עושה טקס, כאילו, הוא צריך מאוד להיזהר, כי התליה מולכת. כל רחבי המלאכה, אנשים של התליה נמצאים. אם יזהו את יואש, ברור שהיה למקום יחסלו אותו. הוא צריך להשביע ולדעות שכולם נאמנים לו, ולראות שאין חפר פרות בתוך האנשים, והוא מראה להם את בן המלך. פתאום גלים, מה? יש עוד צאצא לבית דוד, אף לא יודע עליו. תקבלו אותו כל כך טוב, אף לא יכיר אותו. והוא אומר, בואו נעשה עכשיו טקס, אני אדלג על כל הפרטים. בואו נמליך את יואש. ומלכים את יואש, הוא עושה שרשרת של הגנה, וחיילים ששומרי ראש יגנו על יואש, והם מכריזים על מלכות יואש. נעבור לפסוק י"ב, או פסוק י"א. ויעמדו הרצים, איש וכליו בידו, מכתף הבית הימנית, על כתף הבית השמאלית, יש שרשרת של אבטחה, צמודה, כן, חיילים שעומדים בבית המקדש, על כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על המלך סביב, ויוציא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו, ויקו כף, ויאמרו, יחי המלך. זה הממלכה מאוד מסוכנת. הממלכה שהיא כאילו נעשית מתחת לאף של עתליה, ששובת בארמון כמה מטרים ספורים בבית המקדש, ומתחת לאף של הממליכים את הנכד שלה. כן, את יואש למלך על יהודה. ותשמע עתליה את כל הרצין, העם, ותבואי בעם את השם, ותראה, והנה המלך עומד על העמוד, כמשפט, והשרים החוצצות אל המלך, וכל עם הארץ שמח, ונקב החוצצות, ותקרא את עליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר. כן, אני מבינה שזהו, יש פה זמרת, וכל הצבא עכשיו נגדה, יהוידע הכהן ידע לנסה לעשות את זה בצורה טובה, וזהו, חסלים אותה. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות, פקודי החי, ואומר להם, הוציאו אותה מבית הסדרות, והבא אחרי המת בחרב, אמר הכהן, אל תומת בית השם, בואו תנו לצאת, רגע שיוצאת בית המקדש, חסלו אותה. ישימו לה ידיים, פינו למקום, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, ותומן שם. וסוף סוף נפטרנו מהתליה הנרשעת, והנה סוף סוף חוזר שלטון ליואש הצדיק, שגדל בבית המקדש, על ידי יהודע הבן הגדול, וחוזר השקט השם על ישראל, ויכרות יהודע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, ליאור כלעם להשם ובין המלך ובין העם. ויבואו כל העם הארץ בית הבעל, ויצאו ואת מדוחותיו וצלם שברו היטב, ויבטל כל הבעל הרגו לפי המזבחות. ואז הוא כהן את פקודת בית השם, כן? יהוידע הכהן מכסה את הבעל מיהודה. היא עושה את זה בישראל. הבעל חדר גם ליהודה. לא באותה רמה כמו בישראל, אבל חדר ליהודה. הנה עכשיו אנחנו מכסים את הבעל מיהודה על ידי יהוידע הכהן. אני מדלג לפסוק פרק י"ב. בן שבע שנים יהואש במולכו.
שבע זהו?
זה לא יכול להיות בן שבע. למה? אלא אם כן הצילו אותו יומיים אחרי שהוא נולד. נכון? יכול להיות שהוא ממש...
אולי הוא קצת יותר אחד.
עכשיו, אתה חושב ששבע שנים יש במולכו, מה שהתחיל למלוך. בשנת שבע ליהו מלך יואש, ארבעים שנה רב בירושלים, בשם אמו צביה וישבה, והיה סירה שישב בעיני השם, כל ימיו אשר הורה או יהוידע הכהן, זה פסוק חשוב, הגרמות לא שרו עוד עם כזה, וזמחים וכתבים כתוב. ואז יואש מחליט שעושה בדק בית, והמיה של הכהנים, כל כסף הקודשים, אשר
רב בית השם, רק שבת שקלים,
כסף עובר איש, כסף פרשת ערכו, כל כסף אשר יעלה על לב איש בערבי בית השם, יקחו להם הכהנים משבית מקרו, והם יחזקו את בדק הבית, יכול להיות שהם עושים, תיקון שיפוץ בית המקדש, כל הכבוד, יואש, יוזם פתיקות בית המקדש, מדלגים על כל הפרק הזה, והוא ממש משפץ את הכל אחרי שהרבה שנים לא נגעו בו. סוף סוף מלך כשר וישר עושה את רצון השם, כולו בהדרכה של יהוידע הכהן. הכל זה חינוך מוצלח של יהוידע הכהן, שהוא בעצם האבא החורג שלו, האבא המגדל שלו, אבא שלו נרצח, אבא הביולוגי, ומחזק את המקדש, והוא עושה אשר בני השם. סוף סוף כמה זמן לא נשארנו אוויר כזה נקי. ואז אני מגיע לפסוק י"ח, אחרי כל בדק הבית, כן, פרק י"ב פסוק י"ח. אז יעלה חזאל מלך ארם, וילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פנה מלות לירושלים, כן, אז דיברנו על המלחמה, על המסע הזה של חזאל לגת, חזאל מצליח להגיע עד גת, זאת אומרת שהוא עובר את ישראל, מלכת ישראל כמו מרגרינה, נכון? דיברנו על זה, זוכרים פעם שמה. ויקח יואש את מלך יהודה את כל הקודשים אשר יקדו שביעו השפט ויורם והחזר ורבותיו אחרי יהודה ואת קודשיו ואת כל הזהב ונמצא באותו חוזר את השם ואת המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים. כן, הוא לא מתמודד עם חזאל, הוא משחרר אותו וחזאל עוזר אותו. זה בעיקר יציק למלך ישראל, פחות למלך יהודה. והנה סיום, סיום מפתיע, שהוא די אכזרי. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה הלא כתובים על ספר דברי הימים אחרי יהודה. ויקומו עבדיו, ויקשרו קשר, ויקו את יואש בית מילו היורד סילה. ויוזכר בן שמעת ויוזבת בן שומר עבדיו, יקו וימות. ויגברו אותו עם עבודה בעיר דוד, והמלוך המציע בנו תחתיו. תוקעת עסוקים ואתה קצת מזדעזע. מלך כזה צדיק וישר, איך הוא מסיים את חייו? רוצחים אותו. עבדים שלו? עבדים, יש שרים. שרים. מי רוצח מלך בדרך כלל? המתנגדים הפוליטיים שלו. עכשיו, זה מזעזע, למה זה מזעזע? ככה לא שומעים על רציחות פוליטיות ביהודה. בישראל זה מאוד מקובל. כל מה שרוצה להיות מלך מרוצח את המלך הבא. כמעט לא, אין הרבה מלכים שהצליחו להעביר את השלטון לבן שלהם אחר כך. בישראל. החל מיורבם ובאשה וכל אחרי ישראל נרצחים אחד אחרי השם. זה מקובל. ביהודה לא שומע דבר כזה אף פעם. כשמלך ירצח, פעם ראשונה. כאילו, הפיכה בתוך הבית. מוזר. במיוחד זה מוזר, אחרי שקראו נתורים כאלה יפים וטובים, שיואש המלך, הוא רוצה לתת השם, ויהודה מדריך אותו, והוא עושה בדק בית הבית. כאילו, הייתי מצפה לסיום אחר. הייתי מצפה ל... וישכב יואש את אבותיו, זקן ושבע ימים, והם לא חדום תחתם. אני אעשה את זה בזה רציחה פוליטית? צורם. צורם. ספר מלכים לא כל כך מרחיב פה על יואש, חוץ מבדק הבית. כן, כי בעיקר הוא מתעסק עם זה בתקופה הזאת עם מלכי ישראל, יותר מעניין אותו, פחות מלכי יהודה מקום, וגם כי כנראה הוא לא בדיוק רוצה לדבר על מלכי יהודה, אבל מה שחסר בספר מלכים, אנחנו תמיד משלימים בדברי הימים. פה יש סיפור מאוד מאוד חשוב, שהוא סוג של איזה קו פרשת מים בספר מלכים ביחס למלכי יהודה. בוא נראה איך הוא מתואר אותם סיפורים בדברי הימים. וואו. זה שתי מלאכות. אנחנו קוראים את זה מקביל וכל פעם קופצים מפה לשם, אבל זה ממש היסטוריות שונות. שלפעמים היו ביחסים טובים, לפעמים ביחסים לא טובים.
מה זה, אזור יהודה ואזור ישראל?
כן. גיאוגרפית, יהודה זה איפה שהיום יהודה.
איפה זה ישראל?
ירושלים. בנימין, קצת צפון מירושלים ודרומה, זה יהודה. קצת צפונית מירושלים וצפון, אז זה ישראל.
איך
יודעים
לזה
אותי
לפי השמות כאילו?
מה?
מי מלך
במלאכה? כתוב. מלך ישראל, מלך יהודה. לא, אז הפילוק המלאכה היה אחרי שלמה. כן, רחבעם בן שלמה ניסה להיות מלך יהודה, וירבעם מורד בו ומקים את מלכת ישראל.
עד שלמה היה מלך אחד.
כן. מירבעם יש את הפילוג שלנו לנהל. צריך לחזור לספר הנכים. אז בואו נקרא, בואו נקרא על יושפט, על... סליחה, על... על יואש. פרק? גימן?
בית.
גימן, בית. פרק גימן. בסדר, טוב, נתחיל מהסוף. נתחיל לעשות פרק אף דל, זה הסיפור המקבילים. פרק אף גימן, פסוק תתוו, תזיין. בסדר? נקרא מהר את הפסוקים, כי זה פסוקים מקבילים ממש. ויכולת יהודה ברית בינו ובין העם, ובין כל העם ובין המלך, להיות לעם להשם. ויבואו כל העם בית הבעל ויצאו, ואת מזבחותיו וצלמיו שיברו, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. היה שמים יהודה פקודות בית השם, בית היד הכהנים הלווים, אשר חלק דוד בית השם, לא אותו השם, כתוב במשה, שמחה ושיר על ידי דוד. האמת שוערים וכו' וכו', אני מדלג על כל זה. וישמחו כל עם הארץ, והעיר שקטה, ותחביה יגידו בחרץ. עכשיו מתחיל פרק ד', שזה בעצם, אני מדלג גם על פרק ד', שהוא נושא גם בבדק הבית של יואש, והכל טוב, הכל שמח, עד שמגיע לפסוק תדבר. פרק ד', פסוק תדבר. בסדר? בוא נתחיל פסוק אחד קודם, פסוק י' ד'. שאתם צריכים לקפוץ לי ביחד?
כן.
פרק ד' פסוק י"ד. וחלותם הביאו לפני המלך, כן, סיימו את בדק הבית, שפצו כמו שצריך לשפץ. הנה באים ומודים על סיום המלאכה לפני המלך, ביהו ידע את שאר הכסף, ויעשו כלים לבית השם, כלי שרת, והעלות וחפות וכלי זהב וכסף, והיו מעלים עולות בית השם תמיד, כל ימי
יהו
ידע.
לא כל ימי יואב.
ויזקן יהו ידע, ויסבע ימים, וימות. בין 130 שנה במותו. הגברו בעיר דוד עם המלכים מה שקיים מלכים, כי עשה טובה בישראל, כן, מה שצריך להיות לו כבוד של מלך, ועם האלוהים וביתו. אז הוא ידע, בין 130 שנה נפטר, הוא עומד כל חייו, הדריך את יואש, ובזכותו כל עם ישראל שומע הולך בדרך השם, ומכירים מקומות בית המקדש, והכל טוב, הכל יפה. אבל מה קורה אחרי שיהודה נפטר? פה מגיע הפתעה מעצבנת. אז הוא גזיין. ואחרי מות יהו ידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. השרים באים אל המלך, ומשתחווים לו, והוא שומע אליהם. משהו, לא צריך לתפוס את זה קונקרטית שהשתחוות, אלא גם עדיין. כל יהודה, יהוידע כהן, הנהיג את העם, אז כל העם ישראל הולכים בדרכי השם. פתאום הסתבר שהייתה אופוזיציה כל הזמן. והשרים, השלטון, אנשי השלטון, לא אהבו את מה שעשה יהוידע. אבל לא יכול לדבר, כי יהוידע היה אדם מאוד חזק, והוא בעצם הנהיג את המלך, והמלך עשה את רצונו. אז כל עוד יהוידע הכהן פועל, אף אחד לא יכול להגיד משהו אחר. אבל הנה, יהוידע נפטר, האופוזיציה מתחילה להרים את הראש, והמלך נמשך אליהם. ויעזבו את בית השם, אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. ושלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם ולא יאזינו. כן, אנחנו רואים פה שבסוף ימיו יואש עוזב את השם. כן, זה לא תואר בספר מלכים, זה מובן רק פה. ואז מגיע האירוע המזעזע. שהוא באמת אירוע שהוא הופך את כל ספר מלכים. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. זכריה בן יהוידע הכהן, הבן של הכהן הגדול. נכון? רוח השם לובשת אותו גם כן. יהוידע הוא כהן, זכריה מקבל פה איזה נבואה. רוח אלוהים נקרא לזה, כן, זה מתחזק. ויעמוד מעל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות השם? ולא תצליחו, כי עזבתם את השם. ויעזוב אתכם. למה אתם עושים את זה? עזרתם את השם. אבא שלי, קודו היה חי, חינך אותך, הדריך אותך, אני מיד הולך לעבוד. עזבת אותו, הכל התפרק פה עכשיו, מה אתם עושים? מה עושים כולם? קוראים את הבגדים, חוזרים בתשובה, אומרים, אוי ובואי, צודק, נכון? והקשרו עליו, והרגמו אבן במצוות המלך, בחצר בית השם. הולכים? הנביא אומר לנו משהו? בשם השם? מה עושים? הורגים אותו. בבית המקדש, במצוות המלך. ולא זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. זה אירוע המזעזע, שעליו רואים, זהו דקת השבוחי. תראו על זה. פעם ראשונה שאנחנו שומעים, שמגיע נביא, לא תמיד שמול הנביא. לא כמו שהנביא אומר, שמול. אנחנו מכירים גם מלכת ישראל, אליהו ומיסה, לא תמיד שמול הנביא. אבל כשנביא עומד, והמלך אומר, כאילו הדרך שלו להתמודד עם הנבואה של הנביא, זה פשוט לרצוח את הנביא, זה משהו חדש. פעם ראשונה שאנחנו שומעים דבר כזה. זה מערער את כל היחסים, את כל ההיררכיה בין מלך לנביא. אם אנחנו עוקבים על כל מלכת יהודה, מאז דוד, מאז שאול, ועד היום, אז נביא הוא נביא. נביא הוא משהו, כולם מועדים. לא תמיד המלכים יקשיבו לנביא. כן, שאול לא יקשיב לשמואל. אבל זה היה ברור שהוא מורד, כשברגע שאול לא עושה דבר השם, דבר שמואל, הוא מורד בהשם. היה איזה מעמד לנביא. שהוא אומר את דבר השם, אפשר לשמוע את דבר השם, אפשר לא לשמוע לו. אבל גם מי שלא שמוע את דבר השם, הוא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר. בסדר? מאז שאול ודוד וכל מלכי דוד, מלכי בית דוד. פתאום, כל משהו מדהים, דוד בא ואומר, תקשיבו, השם אומר לי, אתם לא עוזים את השם, אתם לא תצליחו. ומה אתה עושה? אתה מתמודד עם הנביא? אתה הורג אותו. כאילו, זה מאמין, זה הופך את היחסים. פתאום המלך אומר לנביא. את ההיררכיה שלו. תמיד הנביא היה מעל המלך. הוא בא להגיד דבר השם לעם. או תקשיבו שלו, אבל יש פה דבר השם. זה שהמלך אומר, אמרת שלום, אני רואה אותך. הוא הופך את כל היחסים. וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. זה היה ממש שזעזע את כל. לרצוח נביא. אתה יכול להגיד לו, לא תשמע את מה שלך. אתה יכול להגיד לו, תלך. לרצוח אותו. זה רואה שזה יעשה. כפיות טובה זה, בוא נגיד, כן, זה, בוא נגיד, הבעיה המידותית שיש פה. כתוב, שלא זכר יואש המלך החסד השנסה יהודה אביב. אבל זה לא כפיות טובה, רק כפיות טובה לא מזדעזעים. יש לך שהרבה נשים כפיות, כפויה טובה. אבל ההירור הזה שאתה מערער את היחס בין מלך לנביא, ככה לא פותים בעיות, ככה לא מתמודדים. פתאום הכל מתהפך. פתאום נביא הוא מתחת למלך, או נראה מה המשמעות של זה בדור הבא. איך זה בא לידי ביטוי. אבל אני רוצה להתייחס רגע אחד, לסוף שיהיה איזו הפסקה קטנה, על הפסוק הזה. כמותו אמר, ירא השם וידרוש. כן, זה ממש שזעזע את כולם. זכריה בן יהוידע נהרג בית המקדש במצוות המלך. זה זעזע את כולם. זה זעזע את כולם מאותה תקופה ועד ימי חז"ל. בגמרא. אני רוצה לקרוא את המדרש שכולכם מכירים. אמר כן, אמר בגיטין. שזה אני מאוד... זה פסק זמן, זה בסדר. בבקשה. נקראת גם למטה קודם כל. סיפור מוכר, אתם הולכים מכירים אותו, יש לו כמה גרסאות. זה היה גרסה פחות יפה, יש גרסה יותר יפה בגרסה שלך, אבל סיימתי מפה. אמר רבי יחמיה בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחה, אסף לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה זו עד נבוזרדן רב טבחים, 211 ריבו. 211 ריבו, 2,110,000. כן, נבוזרדן, אנחנו קופצים עכשיו לסוף בית ראשון. נבוזרדן, שר הטבחים, מחריב בית ראשון. קפצנו כמה מאות
שנים.
כן. בירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שלח דמן ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר, ודמי לבן הגאו. אשכחי, בואו נתחיל לסיפור שלנו, אשכחי לדמי לזכריה, נבוזרדן מגיע לבית המקדש, שורף אותו, מחריב אותו, הורס אותו, פתאום הוא מגיע לדם של זכריה, איזה דם של זכריה? הרי זכריה נהרג בבית המקדש, נכון? הדם שלו עדיין שם שפוך על הרצפה. מה? זכריה נהרג הרבה לפני, כן? נבוזרדן זה כמה נראה לי 200 שנה אחר כך. לא הגזמתי. 100 שנה אחר כך. בסדר? עובר זמן באמצע. אבל אדם עדיין נמצא שם בית המקדש. אשכחי לדמי דזכריה דהבה כמרתח וסליק. אדם היה מבעבע, רותח. אדם של זכריה. מאז שזכריה נהרג ועד שנבוזרדן מגיע לבית המקדש, אדם עדיין מבעבע. אמר, מהי היי? שואל שאותה אנשים, מה זה האדם הזה? מה זה דבר מוזר הזה? אמרו עליי, דם זבחים, די איש נפוך. איזה קורבן שמישהו שפך בטעות הדם שלו נשפך פה. דם של קורבן. מנסים להתחמק, מה יגידו? זה נביא שרצחנו? לא השתכנע. הייתה דמה, הביא קורבן דם של קורבנות, של כבשים עיזיים.
זה לא דם,
זה לא אותו דם, לא נראה אותו דבר. לא אותו צבע. אמר להם, היא אמרית לי מוטב, ואילו מסריקים עליהם בזרעיך ובמסרקי די פרזל. אם אתם מגלים לי מה זה האדם הזה, אני לא עשיתי משהו יותר רציני, זה לא סתם זף שמישהו בטעות שפך פה קורבן. האדם הזה, זה משהו מיוחד. מה שאתם מגלים לי, טוב, אם לא, סורק את בשרכם מסכות של ברזל. אמרו לי, מה הנה מלאך, מה נגיד לך? נביאה, הווה, הווה בן, היה בנו נביא אחד, דאבה כמוכח לנו, שהוכיח אותנו בלילד השמיה, הוכיח לנו בדברי אלוהים. קמינו נלווה וקטילני. הלכנו והרגנו אותו, והיה כמה שנים, זה לא קנאיך, דמי. מה שהרגנו אותו עד עכשיו, הוא אדם עדיין. ככה.
לא ניקח,
לא ניקח. כן, כמובן, זה
בשביל השם.
זה
נורא והיום, ברמה
של... לא, פשוט רואה, אני תפסו את זה ככה. אבל הוא, אנא, מפייסים עליי. אני מפייסתי את הדם שלו. הדם של זכריה ובעבעה, הוא לא מתפייס, הוא נרגע. אני ארגיע אותו, איך אני ארגיע אותו? היית סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה, קטר לי להבין. הביא את הסנהדרין, רצח אותה. ולא נח. בחורים ובתולות קטר לי להבין, ולא נח. היית תינוקות של בית רבן קטר לי להבין, ולא נח. חסל אחד אחרי השני, אלפי אנשים. אמר לי, אומר נבוזרדן, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים. ניחא לך, תאבדינו לחולו. תראה, רק תפעות הסנהדרין, תראה. אתה רוצה לראות את כולם? זה מה שאתה רוצה, זה מה שרגיע אותך. כדי אמר לי, אחי, כך שמענו נבוזרדן, נרגע אדם. אותה שעה היא תשובה בדעתו, ונבוזרדן חוזר בתשובה בדעתו. כן, זה כמובן לא עכשיו, למה אני מתלב במדרש הזה? נדרש נחמד סיפור, כן, כמובן לא רק נדרש, אבל תראו את הרעיון שעומד מאחוריו. מה, אני מרגיש כאילו, הוא כולו פנוי למשפט, ואותו אמר, ירא השם וידרוש. באיזה משמעות? תראו את הפיוט של רבי הלוי. זה קינה, שנראה שגם הספרדים אומרים אותה, זה תשעה באב, נכון? זהי, מישהו מזהה? כן, זה אומר ספרדים? קינה ממש מרגשת. הוא מספר את הסיפור עצמו. כן, לא לקראת כל הקינה, קינה מרגשת מאוד של רבי הלוי, אבל תראו את החיבור, את הפרשנות שלו התחיל למדרש הזה. טוב, יום אני קראת מתי מהתחלה, יום הכפלתי והכפלו אבוני, ושולחי יד בדם דבי בחצר מילה השם, ולא כניסתו אדמה עד בוחר אבוני, ולא שקעת דעוקם ועדיפים פליליה, וערב באתי דעת תניה והעניה, טוב, קודם כל אני אקצר קצת, והוא מתאר את כל התיאור, שהוא שוחט את כל הקורבנות, ולא מצליח, ואני קורא את הטור השני, בסדר? דקר לי 60 למאות, ובחורים לריבועות, ואני אומר לטבח, כהני השם צבאות, ותינוקות של בית רב, ועיני אבות רואות, ואין שקל אדם נביא, אלה מופעת ולאות. וחרב צר נוקמת, והקריאה הומיה, בכל זאת לא שרה פה, ועוד ידו נטויה. מי לא שרה פה, ועוד ידו נטויה?
נבוזרדן.
השם אולי. ערב בת יהודה, תעניה וניה, הוסיף להרוג נשים, ננקש עדיין, ודם עולה ביניהם כים ויום מצרים. עדי נשא את נבוזרדן עד שהוא נשא עיניו לשמיים ויאמר, אין די לאדם בבנות ירושלים? הקלה אתה עושה את שארית השביה? וירב את יהודה תעניה שאל קודם את המשפט הזה, כן, אין די לאדם בבנות ירושלים? הקלה אתה עושה את שארית השביה? אני מרגיש פה מה הוא רוצה רבי הלוי להגיד, נקראתי קצת מה הפיוט צריך לקרוא את זה כולו, אבל מה חסר רוצים להגיד בפה הסיפור על נבוזרדן וזכריה? זה לא נבוזרדן וזה לא זכריה, נכון? נבוזרדן הולך והורג 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 והורג. מה הוא בעצם? ביטול למה זה? ביטול למה זה? אדם של זכריה מפעפע, נבוזרדן הולך והורג והולך והורג. מפעפע והולך והורג. ועדיין מפעפע. וככל שאתה הורג, עדיין מפעפע. עד שכמעט נגמרנו. נכון? זה כל הגלות. זה כל הגלות. נכון? אנחנו 2000 שנה סובלים בגלות. למה? כי יש פה דם של נביא שמפעפע. זה לא דווקא שריה ספציפית. עם ישראל חטא, והחטא מבעבע פה, ואנחנו נשים על זה. בכל דור אחרי דור, דור אחרי דור, נבוזרדנים באים ומחרים. הסיפור הזה בקטן, זכריה מול נבוכדנצר, זה בעצם מה שהיה לכל עם ישראל בגלל. נכון? ועם ישראל הולך, ומי הולך מצרה לצרה, ומי פורענות אחת השנייה. יש 2000 שנה. מאז שנחה בית המקדש בעבר. עד שנושאים את העיניים לשמיים, אומרים, ריבונו של עולם. כן, נכון שבכל זאת לא שרה פה ועוד יהיה נטויה, אבל האם די לאדם לבנות ירושלים? תראה מה סברנו 2000 שנה. תראה כמה מסעות הנפש, כמה אנשים נרגו, כמה אנשים מתו על קדוש השם, כמה אנשים ניסו כל הפורענות והצרות והרדיפות שסבלו של 2,000 שנה. הקלה אתה עושה את שירית השוויה. אולי כבר ירוח אדם? עוד השאלה לדם. אולי כבר ירוח אדם? מה זה בית האחרון שבדרך כלל אותו לא אומרים בקינות? ואז שקן דם נקי. חרב נקם, חרב נקם, בריאה. וכך חטאנו אלוהים, הבינו והרשענו, והרגנו לביאך, והרשענו ידענו. יהי חסדך על לחמנו, כי משאול שיבנו, ומפרי מעללנו זה כמה סבנו, רחם את לא רוחמה. הסוערה והענייה, עיניה לך תישא, כי מבוזרדן עושה עיניו לשמיים, עיניה לך תישא, ועזרתך צופיה. כן, אני מרגיש כל זה, כן, חז"ל מלבישים את הסיפור על נבוזרדן ואדם, בר יהודה הלוי מגדיל את זה לכל גלות ישראל, וכל זה כלול בפסוק הזה, אותו אמר, ירא השם בידרוש, מה שקרה פה עכשיו זה, את זה אנחנו נשלם לך, את הזעזור הזה עוד נשלם, אלפי שנים, אלפי שנים, ירא השם בידרוש. טוב, עד כאן הפיוט, בסדר? זה היה מה מוסגר ככה, לראות את איך חז"ל מתרשמים מהפסוק הזה. אבל זה רק מתחיל פה עכשיו. אני קורא פסוק ג' ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו ליהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מאף, כל שלב שכולם מלך דמשק. כן, זה תיאור שקראנו כבר בספר מלכים, שחזאל בא ללחם ביהודה, ויואש משלם לו שוחד גדול, כי במצער אנשים באו חיל ארם, ואשר נתן בידם חיל ארוך מאוד, כי עזבו את השם אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שפטים, ובלכתה ממנו, כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו, בני יהוידע הכהן, ונהרגו על מיטתו בימות. כלומר, יואש נרצח על ידי העבדים שלו, למה? בני יהוידע הכהן. הנה העונש שלך. קראנו בספר מלכים, על יואש, שהיה צדיק, וסבד את הבית. רק שבסוף ימיו בא חזאל בראש השתו, בסוף הוא גם נרצח. סיום לא כל כך טוב. פה מגלה לנו הנביא מה קרה שם. בני יהוידע הכהן. והרגו על מיטתו והימות והגברו בעיר דוד, ולא כפרו בקבות המנחים. ואלה מתקשרים אליו, זבד, וכו' וכו', זה היה אנשים שרצחו אותו. כלומר, למה נרצח יואש? כי קרה כאן משהו מזעזע. מה שהוא עושה עם הנביא, על זה צריך לשלם. אז חזאל זה צעד ראשון, צעד שני שרוצחים. אבל החזור יותר עמוק, מה שקורה אחר כך. יואש נרצח, הבן שלו הולך אחריו, פסוק פרק כ"ה, פסוק א'. ב-25 שנה מלך אמציהו, ב-29 שנה מלך מירושלים, בשם יהוידע מירושלים, ויעשה ישר מן השם, רק לא בגלל שלם, הוא היה גם בסדר. ברגע שחזקה הממלכה עליו, והרוג את עבדיו המקים את המלך אביו, ובניהם לא ימית, כתוב בתורה, כסימן משה, אשר ציווה של גמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על עמות. כי יש בכתו ימותו, אני מאוד אוהב את הפסוק הזה, מופיע גם בספר מלכים. אני חושב שזו הפעם הראשונה, אולי היחידה, שיש בנביאים פרשנות של פסוק במקרא. שכתוב שמישהו במהלך ההיסטוריה עשה קיים את מה שכתוב בתורה. כן, זאת אומרת, כולם קיימו מה שכתוב בתורה. על פסוק מפורש כתוב בספר דברים, כן? שבנים לא ימותו על אבות, אבות לא ימותו על בנים. הנה, מציע עושה את זה, כתוב. כתוב בתורת משה, הרגתי את מי שרצח את אבא שלי, אבל את הבנים של הרוצחים לא נגעתי בהם. כך כתוב בתורה. זה מעניין שחז"ל יש לי פרשנות אחרת לפסוק הזה. עכשיו כתוב לימותו אבות על בנים, בנים ימותו על אבות, חז"ל מפרשים בעדות אבות. אבל פשט הפסוק זה, אבא לא ימות בעוון הבן, והבן לא ימות בעוון האבא. אז המציע הורג את אלה שרצחו את אבא שלו, אבל את הבנים של הרוצחים לא נוגע. סיפור שלם שאני אדאג לך כי אין לנו זמן. הוא הולך בדרכי השם? מה?
כאילו זה לא
הולך
לדעת בשום הילדים
שלו
שהוא לא רק
את הילדים
שלו.
לא מה?
יש רק הקטע עם הילדים
שלהם? לא, לא, רק מתאר לי שהוא עושה מה שכתוב בתורה. זה בלהראות כמה שהוא צמוד לתורה. לכאורה הייתי מצפה שהוא יהרוג גם את הרוצחים וגם את הבנים ואת כל הכפר היה משמעי. נכון? לא, בתורה כתוב שאבות, שבנים לא מתים באבון האבות, אז הוא לא עושה. אחרי זה סיפור מאוד מעניין, איך הוא שומע את כל השם, הוא סוחר צבא מישראל. המציע רוצה להקים צבא רציני, יש לו את החיילים שלו מיהודה, אבל הוא סוחר חיילים, שכירי חרב ממלכת ישראל. בא אליו הנביא אומר, מה אתה צריך אותם? הם רשעים, תעזוב אותם. הוא אומר, לא מציע, אבל כבר שילמתי להם. כפרה כסף, אומר לו הנביא. לא נורא, השם ישלם לך. הוא משחרר את החיילים, ומחזיר אותם הביתה, משלם להם. אבל משחרר אותם, אני לא צריך אתכם, תחזור חזרה, הנביא אמר לי שלא. הם מתעצבנים מאוד, כי הם הוציאו להיות שכירים, הוציאו להיות חיילים. קיבלו את הכסף, הם מתעצבנים, הולכים ונוקמים במציאה, ועושים לו כמה ערים, אבל עדיין המציאה הולך בדרך השם, הנביא אמר לי שלא לוקח את החיילים מישראל, אני לא לוקח, זה אומר כמה המציאה דבק בשם. אבל, אז מגיע הסיפור, ובזה נסיים. כן, הנביא אומר לו, תצליח גם בלי, ההצרה של הקים יהיה מספיק חזק, גם בלי החיילים מישראל, זה מה שקורה, ואחר כך הוא משחרר את כל החיילים מישראל, ומצליח ללחם בבני אדום, ולנצח אותם, גם בלי העזרה של מלך ישראל, כמו שהנביא מבטיח. ואז פסוק י"ד. ויהי אחרי בוא המציאהו, מהכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה להם מקטר. גם המציאה מאכזב בסוף. מתחילה הוא דבק בהשם ושומע לכל הנביאים, והנביא אומר לו לשחרר את הביתם, את האסירים בישראל, הוא שחרר אותם, למרות שהוא יודע שהם יקומו בו. הוא הולך אחרי הנביא באש ובמים, כל הכבוד לו. פתאום משהו משתנה שם, והנה הוא הולך אחרי עבודה זרה. זה של עצמו לא כל כך מפתיע, וגם לא כל כך, זה כן נורא, אבל זה לא חריג, בסדר, מה המלך שנהג אותו. פסוק לדבר. ויחרף השם מהמציאהו, וישלח אליו נביא. המציאהו שוב עזב את השם, זה דז'ה וו, נכון? זה מזכיר לנו גם את אבא שלו. כך גם יואש עשה. שנשלח אליו נביא. וישלח אליו נביא ואומר לו, למה דרפת את אלוהי העם אשר לא הצילו את עמם מידיך? אתה ניצח את בני שעיר עכשיו במלחמה. עכשיו אתה משתחווה לאלוהים שלהם? מה אתה פתאום משתחווה לאלוהים? שאלה שאתה הצלחת לנצח אותם ולאלוהים שלהם לא עזר להם. למה דרשת את אלוהי העם אשר לא הצילו את עמם מידיך? מה אומרים לו המציאה? בטוח שכבר פה אנחנו מרגישים את השינוי שקרה. והיא בדברו אליו, ויאמר לו, אני יועץ למלך נתנוך? חדל לך, למה יעקוך? זה ממש... אומר המלך לנביא, מה, מי בקשת שלך? שתוק, אתה רוצה שחסר לך גם כן? תזכור מה קרה לפני כמה שנים. זה מראה שמשהו פה השתנה. שזכריה לא היה חד פעמי. שהמהפך הזה שהמלך מרשה לעצמו לרצוח נביא, הנה זה קורה גם פה. כן, הבן של המלך מגיע אליו גם נביא, הוא אומר לו, טוב, תפסיק, לא כדאי לך, אתה מסתכל. שוב, ההיררכיה, מי מעל מי? מה התגובה של הנביא? כמובן הנביא שותק, הוא לא רוצה להסתבך. ויאמר, ידעתי כי יעץ אלוהים להשחיתך, כי עשית זאת, ולא שמעת על עצמי. אני סותם, לא שמעת, אני שותק. אני יודע שאתה טענש על זה, כי מה לעשות? אני באתי בשם השם להזהיר אותך. ואתה סתם בית. אפשר להסתום את הפה לנביא. זה מקבע את מה שקרה אצל אבא שלו. יואש רוצח את זכריה. וככה הוא משתיק אותו וכולם מזועזעים. המציאה כבר אומר, יש תקדימים. אני לא יכול לשמוע על הנביא. עזוב, מה אתה? היועץ שלי? שמה באת? כן, הליועץ למלך נתנוך? חדל לך, למה יקוך? קצת מזכיר את, כן, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו. כן, לשתוק, עוד יש לשתוק. שתיק נביא, ונעשה נורמה כבר. הנביא אומר, טוב, אני מבין, אני שותק. מימים עליו הוא שותק. הכל היחס השתמש. זה מה שפה משהו נרכב לגמרי. והמציאה יש ללמד זה גם כן. כי המסוף שלו היה בדיוק כמו אבא שלו. דלק על הפסוקים, הוא מתגרה במלך ישראל. וזה לא הולך לו כל כך, ואני קופץ לפרק בפסוק קפה, ולכי המציאה בן יואש מלך יהודה, אחרי מאות יואש בן יוחז בן יחסי לחמש שנה, ואתו דברי המציאהו הראשונים והאחרונים, ועלו מלאם כתובים בספר מלכי יהודה וישראל, ומאת אשר שר המציאהו מאחרי השם, והקשור עליו קשר בירושלים, וינוס לחישה, הוא בורח ללחיש.
אותו עונש.
כן, הוא בורח ללחיש, נו, הוא מנסה לברוח מהפוזיציה, עוזב את ירושלים, הוא בורח ללחיש. נגדה משם, ירושלים נשארת, ארמון נשאר נטוש, נכון? אבל זה לא מספיק לאופוזיציה, וישלחו אחריו לחישה, וימיתו שם. לא מבטרים לו, וגם בלחיש תופסים אותו, הורגים אותו, ויסעו על הסוסים, והגבירו אותו עם אותה ביהודה. שזה משהו שמציע, הוא פשוט כיף, שכפול של יואש. אבל מה שיואש עשה, וזה זעזע את כולם, אותו אמר, יאיר השם ידרוש, כי היה פה משהו, הנה, זה קורה שוב. אותו סיפור בדיוק, ועכשיו כבר אף אחד לא מזדעזע. כבר התרגלנו, שנביא הוא כבר איבד את הממשלה. היום ונורא. ויקרו כל העם יהודה את עוזיהו, הוא בן 16 שנה, והמלך הוא אותו תחת אביו אמציהו, עוזיהו. אז עכשיו הגענו לעוזיהו, בסדר? ראינו מה עבר בממלכת יהודה, בתקופה של ממלכת של בית יהוא. כשבית יהוא הולכים ונחצים על ידי הרם, בית יהודה לא סבלו מהרם כל כך, כי הרם לא כל כך אינטרס שלהם. המציאה ידעה לדחות, יואש ידעה לדחות את חזאל. אבל מה שקורה פה זה תלויש פלימי מאוד מסוכן. שמלכי יהודה עוברים אותו עכשיו, שההיררכיה הפנימית בין מלכי יהודה לנביאים השתבשה לגמרי. ואז מגיע עוזיה. בסדר?
שמולך עוזיה שנים בעצם.
והנה עוזיה, כן, אני צריך לקרוא את זה בצורה מסוכנת, כן? את נביאי יהודה, את מלכי יהודה ומלכי ישראל, הנה מגיע עוזיה. ועוזיה מתחיל עם פריחה גדולה, הוא שומע בכל השם, הכל נפלא והכל טוב, הוא משתף פעולה מרובם, אני חוזר שואל לתקופה הנפלאה, הפורחת, המשגשגת, והשקט, והשלווה, ציפייה גדולה, ציפייה גדולה. ואני אגיד לכם שכמו שהתחזרנו מירובם,
התחזר
מוזיה, אבל פה זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שקר מוזיה. זה כבר הפתח של התקופה הבאה, שכבר אמרתי, זה התקופה האחרונה שאחרי האחרונה. שזה יוביל אותנו כבר לחזקיה, וזה כבר התקופה הבאה. טוב, נעצור פה עכשיו.